ואנחנו באוויר. שלום עידו.
שלום נועם.
מה שלומך?
טוב מאוד.
ברוך הבא לפרק השלישי של הפודקאסט סיפורים של ריפוי. אני מאוד שמחה שאתה כאן.
גם אני. לכבוד הוא לי.
ואני אשמח אם בכמה מילים תציג את עצמך רגע לפני שאנחנו צוללים לנושא שלשמו התכנסנו.
אז אני אציג את עצמי. אז שמי עידו, ואני מטפל, פסיכותרפיסט טרנס-פרסונלי, שזה פסיכותרפיה עם איזושהי גישה גם לרוח ולכל מיני גישות מהמזרח. אני היום גר בקריית ביאליק ומדדל לטבעון. החברה שלי, שהיא גם אחותך, היא גרה בטבעון. מאוד. במקור אני מקרמיאל, נולדתי, גדלתי בקרמיאל. זהו, שהייתי בצפון, נראה לי, כל החיים חוץ מלימודים בתל אביב. גרתי בחיפה הרבה זמן. חוץ מזה, אני עובד הרבה שנים עם אוכלוסייה אוטיסטית, עם אוטיסטים אפשר להגיד. אני חושב שזה גם כזה איזשהו חלק מאוד, מאוד משמעותי בחיים שלי מהרבה בחינות. אני חושב גם מבחינה התפתחותית ועצמית שלי, גם מבחינת איך הדבר הזה קשור ל... איך המגע עם העולם הזה קשור גם לעצמי וגם לאחרי זה לטיפול, שכאילו יש איזשהו חיבור בלתי נפרד מבחינתי, כאילו מי שאני, זה חלק בלתי נפרד ממי שאני כמטפל וממה שאני מביא לטיפול. אני מאוד אוהב מוזיקה, אני מוזיקאי ומנגן על גיטרה, ובשנים האחרונות גם על דיג' וכל מיני כלים מהמזרח, וזה גם חלק מאוד גדול בחיים שלי, המוזיקה, ואיפשהו אני חושב, אני יכול להגיד גם קשור לטיפול, כי יש הרבה הקשבה במקום הזה, והקשבה זה הכל בטיפול, אני חושב.
כן.
כן.
מאמן?
כן. ואני בן 30 עוד שבוע.
מזל טוב.
תודה.
נחגוג לך.
יש.
טוב, ובעצם אנחנו כאן כדי לדבר על סיפורים של ריפוי, ואנחנו נפגשים כאן כי בעצם ביקשתי ממך ומנטוש, החוליה המקשרת בינינו, לחשוב איתי על אנשים שאולי זה יכול להיות נחמד ומעניין, לשוחח איתם כאן, ואז גיליתי שזה יכול להיות מאוד נחמד ומאוד מעניין לשוחח איתך כאן. אז אנחנו בתוך הנושא הזה של סיפורים של ריפוי, אז הרבה פעמים אנחנו יכולים להסתכל על סיפור מתמשך, ובמיוחד כשאנחנו גם הופכים להיות מטפלים, אני מרגישה שזה חלק מה הדרך שלנו שזורה בריפוי. דיברתי על זה הרבה בפרק הראשון עם נוגה, דיברנו על זה הרבה. שווה ללכת אחורה להקשיב לו.
ברגע שאני ארד ואני אשמח להקשיב.
ואני רוצה לשאול אותך בעצם, איפה הסיפור שלך מתחיל?
אוקיי, אז בעצם דיברנו לפני זה גם ככה, שישבנו אצלך במטבח, חשבתי אחר כך, גם הסתכלתי על השאלות, ונדמה לי שהשאלה הראשונה או השנייה הייתה, אם יש איזה רגע מכונן כזה, אם יש איזה רגע משמעותי שכאילו התחיל את הדרך.
כן, זאת השנייה, חכה.
זאת השנייה, אני קופץ קדימה.
כן, כי בעצם אנחנו בשביל להגיע לרגע המכונן, אנחנו רוצים להבין מאיפה אנחנו באים. הוא שם. אתה יכול להתחיל ממנו, אבל אם אתה מרגיש שבעצם שם הסיפור מתחיל באיזשהו אופן, אז יאללה, תביא את זה.
יאללה, אז אני אתחיל מזה. אני לא יודע אם להגיד שהסיפור מתחיל משם, כי אבל זה כן איזושהי נקודה משמעותית מבחינתי, ואני אמקם אותנו על ציר הזמן. זה איפשהו ב-2006 הייתי ב, לא יודע, בכיתה י' נראה לי, והייתה איזושהי שביתה של איזה 3 חודשים או חודשיים, משהו שהיה מאוד ארוך כזה. ואני עכשיו שאני נזכר בזה, ואני גם מתרגש. היה איזה מועדון בקרמיאל, קראו לו הריימנס, נראה לי, זה היה השם של המועדון. והייתה שם איזושהי מסיבה. הייתה מין מסיבת רוק כזה. ואני מאוד אהבתי רוק, והלכתי לשם. והיה שם הרבה אנשים מהשכבה, והיה ריקודים בזה. ואני די חששתי מסיטואציות כאלה חברתיות באותו זמן, והגעתי לשם ופשוט היה לי כל כך כיף, ורקדתי והרגשתי מאוד משוחרר, כאילו לא כאילו, הרגשתי מאוד משוחרר, ורקדתי ונהניתי, וכאילו, בוא נגיד שהדאגה הזאת שהייתי מרגיש לאיך אני נראה מבחוץ, ואיך אני נשמע, ובכלל לא נדבר על עכשיו שאני רוקד, ואיך אני נראה שאני רוקד, כאילו זה לא היה שם, הרגשתי מאוד, מאוד משוחרר. וכמה ימים אחר כך, אני חושב שכאילו פתאום חזרתי לגראונד זירו כזה, לאיפה שהייתי מלפני כן. ואני חושב התאימה הזאת במסיבה, מהתחושת חופש הזאת, זה כאילו זה הפגיש אותי עם איך דברים יכולים להיות, ועם איך דברים עכשיו. והעכשיו הזה, אז, זה היה מאוד לא ככה. הרגשתי מאוד לא משוחרר. הרגשתי מאוד, מאוד לא שייך, ומאוד לא מוצא את, את המקום שלי בעולם, וזה ממש היה כמו נפילת רגע של, שנופל הסימון כזה, שפשוט... מה שהדהד כזה בראש זה משהו, משהו לא מסתדר לי פה. משהו לא עובד, משהו לא, לא, לא מסתדר, ואני לא יודע מה לעשות עם זה. זה היה מין רגע של, של התפרקות כזה. ישבתי ובכיתי מדם ליבי, כאילו. כי באמת ההרגשה הייתה שמשהו לא בסדר, ואני... משהו לא מסתדר לי, אני לא... החיים הם לא כמו שאני רוצה שהם יהיו. ואני אבוד, אני לא יודע מה לעשות בתוך הדבר הזה, אני כאילו... אני כאן, אני הרגשתי ממש אבוד באותה נקודה.
ואנחנו מדברים בערך על גיל 16 שלך.
כן, כן.
14 שנים אחורה, שבוע הבא אתה בן 30, כן, משהו כזה.
כן, כן, כן. לפני 14 שנים בערך, כן.
כן. שזו עצם בכלל המחשבה הזאת אצל נער בן 16, היא מעניינת, היא מרגשת, היא... יש בה משהו, כמו הדבר הזה שכמו לקח אותך החוצה מהחיים שלך לרגע וחזרת, שהוא באיזשהו אופן עורר איזשהו חלק ללרצות משהו אחרת.
כן, ממש, זה היה כמו, כאילו... לרגע לפגוש את מה שאני רוצה, ואז לחזור רגע לאיפה שהייתי באותה תקופה. כן.
ואז משם, איך זה השפיע עליך, כמו התעוררות הזאת, או ההבנה החזקה הזאת של בעצם אני לא רוצה לחיות, המציאות שלי כמו שהיא, הרגשית, הנפשית, הפנימית, היא לא כמו שאני רוצה אותה. מה משם? לאן זה לקח אותך?
אני יכול להגיד שהיום, בפרספקטיבה של היום, אני מאושר שהדבר הזה קרה, שההתעוררות הזאת קרתה. באותו זמן לא הייתי מאושר, הייתי... מה שקרה בפועל זה שהתחלתי, לא ידעתי מה זה הדבר הזה. בכלל לא חשבתי על... בהתחלה לפחות על אופציה, לא, ריפוי, לא, 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 זה לא היה בלקסיקון שלי, הדבר הזה. ומה שקרה זה שהתחלתי להסתגר, והתחלתי להתנתק מהבית ספר ומהחברים שלי, ומצאתי את עצמי מנותק, כאילו הרגשתי שאני מאוד בתוך מחשבות ושאין לי שום בסיס, אין לי שום קרקע. ומצאתי את עצמי בדיכאון, כאילו בין פשוט לרצות לישון ושכל יום ייגמר, לבין מחשבה של שאני לא רוצה להמשיך לחיות בצורה הזאת. מפחיד אותי להגיד, אבל באותו זמן חשבתי שאני לא רוצה להמשיך לחיות בכלל, שאני לא רואה איך אני יוצא מהדבר הזה. באותו זמן, התחלתי להסתכל באינטרנט, כבר היה אינטרנט, וחיפשתי איזשהו שם, חיפשתי כאילו, אני חושב אולי בגלל שאהבתי את נירוונה באותו זמן, ושמעתי על החיים של הזמר שלהם, של קורט קובן, ועל זה שהוא התמודד עם מחלת נפש, אז חשבתי, וואי, אם יהיה לזה שם לדבר הזה, לפחות כאילו, זה יהיה משהו שאני אוכל לדעת, כאילו, ומשהו שאפשר לטפל בו, כי הרגשתי די חייזר, כאילו, המחשבה שעברה לי בראש זה ש I'm screwed up, כאילו, אין עוד דבר כזה, אני לבד פה.
כן.
ואני חושב שהרגע המשמעותי זה שאמרתי לאימא שלי שהיא באותו זמן, אני חושב שהרגשתי הכי בטוח להיפתח אליה או לדבר איתה יותר על מה שאני מרגיש, אז שאמרתי לה, תקשיבי, תסדרי לי מישהו שיכול לתת לי תרופה, כדור, שיעזור לי, כי אני לא יכול ככה, אני לא יכול להמשיך בדבר הזה. וכשאמרתי לה את זה, אז זה היה גם כזה, אחרי שהייתי באיזה מין להקה באותו זמן, ולא רציתי יותר לראות אותם, ופשוט התנתקתי בלי לדבר איתם. אז שאמרתי לה את זה, היא אמרה, תקשיב, חברה שלי הולכת לאיזה מטפלת, תנסה ללכת אליה. אני מבחינתי הייתי במקום שאין לי מה להפסיד, ואני מוכן לגייס את כל המשאבים שלי, את כל האנרגיה שלי לטובת כל דבר שיכול לעזור לי.
ואז הלכת אליה.
כן, ואז הלכתי אליה. כן. היא קוראים לה חגית, הייתה מטפלת בקרמיאל. הלכתי אליה, ואני זוכר שהייתי מאוד מאוד קפוץ כזה ומאוד חושש, וגם כאילו היה שם איזשהו, הייתה, אני זוכר אותה עם סמלה כזאת או משהו, והייתה כאילו מאוד, והייתה מאוד חופשייה כזאת בזה, ואני הרגשתי מאוד קפוץ כזה. והיא התחילה, התחילה לדבר איתי, התחילה לשאול אותי כל מיני שאלות, התחילה לשאול אותי מין מה שלומך כזה, אבל לעומק, כאילו היא באמת רצתה לדעת מה שלומי. וזה כבר, יחד עם הקפיצות הזאת שהרגשתי בגוף, ועם הפחד הזה, אז כאילו פתאום ראיתי כבר משהו חדש. כאילו מישהי שרוצה לדעת מה שלומי, אבל לא מפחדת מזה. לא מפחדת לשמוע על על זה שקשה לי. וזה כבר היה איזושהי התחלה של דרך. כן.
זה קצת מחזיר אותי לאחד המשפטים שאמרת כשהצגת את עצמך. החיבור הזה למוזיקה ולהקשבה, ולמקום שלנו כמטפלים, שאחד הדברים החשובים זה בעצם שאנחנו מקשיבים, בלי להגיב, בלי לבקר או לשפוט, או זאת מין עמדה כזאת שהיא מאוד מיוחדת גם בעיניי, של קודם כל להקשיב ולתת לכל מה שיש ומתרחש ומתקיים, גם אם יש בו קושי או אי נעימות או סבל או כאב או עצב, פשוט לאפשר להם, לתת להם איזשהו מקום, איזשהו תוקף. ויכול להיות, אני זורקת ככה משהו שעולה לי, שזה גם חלק מלתת לזה תוקף, לאיך שאתה מרגיש באמת בעומק, עזר קצת להרגיש פחות, אמרת חייזר קודם, נכון?
כן.
נתן לזה
כן.
מקום כזה של... גם אם היא לא מפחדת מזה כל כך ולא מגיבה מיד ולא הודפת, אז גם אולי זה לא רק שלי, אולי זה לא רק אצלי. זה גם משהו שהיה שם?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שמה שאת אומרת עכשיו, המקום הזה של ההקשבה והלא להגיב והלא לא לנסות לתקן ישר, אלא שיש איזשהו מקום שמקשיב, בגדול, 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 אני חושב שזה המתנה הכי גדולה שקיבלתי ממנה. זה ככל ששהיתי עם איתה יותר, אז הדבר הזה, המיכל הזה, כאילו נפתח גם בתוכי לאט לאט. המקום הזה שמסוגל להקשיב ולא ישר לחשוב אם זה טוב או רע, או איך אני מתעל את זה או זה, אלא רגע להיות איזשהו מייחל בשביל עצמי, לתחושות שלי, לרגשות שלי, למחשבות שלי. כן, זה היה אולי הדבר הכי משמעותי. אני חושב על עוד איזה רגע, שהוא היה די בהתחלה, בתחילת המפגשים איתה. בעצם הייתי איתה בסך הכל איזה בין שנה וחצי לשנתיים. בעצם באחד המפגשים הראשונים, אז עשינו הרפיה. עכשיו, היום כשאני אומר הרפיה, זה כבר כאילו איזשהו מושג שגור כזה ומוכר. אז לא ידעתי מה זה הרפיה. והיא ביקשה, היא הזמין אותי ככה לשכב על מזרון, ואני זוכר שאני שוכב בהתחלה, ועם הרגליים כזה מקופלות, והיא כזה קצת צוחקת, לא בלגלוג, אלא כזה, אתה יכול להרפות את הרגליים, כאילו נתנה לי מין הרגשה כזאת של... it's all right, אתה, אתה יכול לנוח.
כן.
וקיבלתי את ההזמנה הזאת. אני כבר לא זוכר מה היה שם בתוך ההרפאיה, היא עבדה הרבה עם דמיון מודרך, אז יכול להיות שגם זה היה שם. אבל אני זוכר ש... שקמתי מזה, זה היה כמו לקום מאיזושהי שינה עמוקה, ולא ישנתי.
כן.
לא. אבל זה היה כמו לקום משינה עמוקה ובריאה כזאת, כאילו קמתי ו... ולרגע שכחתי הכל, כאילו, את כל הדברים, את כל הסק הזה שאני סוחב איתי, כאילו זה רגע לא היה שם. וזה היה כזה, וואו. זה כאילו רגע החזיר אותי גם למסיבה הזאת, לחופש הזה.
זה יפה.
כן.
וזה גם מרגיש ש... זאת תמונה אל מול מה שתיארת שהתנתקת, ממש התנתקת מהכל, מהלהקה, מבית הספר, מעצמך באיזשהו אופן. אז ששם נרקם שוב חיבור. חיבור אליה, ובסוף בעצם חיבור חזרה אל עצמך.
כן. כן. אני לא זוכר אם דיברנו על זה במטבח, אבל דווקא דיברתי על זה לא מזמן עם מי שאני הולך אליה להדרכה בטיפולים. הדבר המרכזי שדיברת, הזכרת את המקום הזה של ניתוק שאמרתי.
כן.
אז כאילו כל הליבה מבחינתי של התהליך הזה שהיה שם בתוך המפגשים איתה, מה שקוראים לו דמיון מודרך, אז זה היה בעצם איזשהו, פתאום נפתח בתוכי מקום של שיח, מקום של, של לשוחח עם המקומות שבתוכי, כי באמת לפני זה היה נתק, זה היה הכל בראש, הכל... כאילו יש את הראש ויש את הגוף, והראש הוא כמו איזשהו בלון עם חוט כזה שמחובר אל הגוף. ופתאום היה איזשהו מפגש. אני מדבר על זה נגיד עכשיו, אני חושב על ה... אני מרגיש את הבטן, את הרד בבטן. אז פתאום כאילו יש מקום של מי אתה? מה... או מי את, מה את רוצה לספר לי, למה את כאן עכשיו? שגם אם זה מקומות מפחידים, גם אם זה מקומות אפילו שלא סבלתי בעצמי אפילו, ומקומות שרציתי להיות בנתק מהם, אז פתאום נפתח שם איזשהו מקום של... כן, אני באמת מעוצבן, אני באמת לא קל לי עכשיו, אבל אנחנו מדברים. יש לנו עכשיו איזושהי תקשורת. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לעצמי. כאילו, יש לי פתאום...
אני על סך הלקאי.
כן. כן. והמילה... המילה הוליסטי פתאום מאוד מצלצלת לי פה, זה אני על סך חלקיי, כאילו אני קשור אל עצמי, אני קשור אל הדבר הזה שקורה בגוף שלי, אני רוצה גם להיות חלק אני רוצה חיבור עם עצמי.
והמקום הזה, עידו, זה מקום שאתה, הוא מלווה אותך מאז התהליך הזה בגיל התיכון, אמרת שנה וחצי, שנתיים, אז בעצם פחות או יותר עד הגיוס, אני מניחה? עד שסיימת את התיכון? פתאום,
כן,
פתאום
כן,
מבאס אותי
ממש, ממש
שגיוס זה מובן מאליו, אבל...
כן, אני יכול להגיד על זה, על זה כמה דברים. בשבילי, הגיוס, זה היה נורא מפחיד. ובאמת הטיפול, התהליך הזה שעשיתי עם חגית ביחד, הוא הסתיים קצת לפני הגיוס, ולא כי אני רציתי. בעצם הוא הסתיים כי אימא שלי שילמה עליו עד אז, והייתה איזושהי החלטה של אתה בסדר, אתה נראה סבבה, לא צריך את זה יותר. ולי זה היה מאוד קשה באותו רגע, אמרתי, לא, אני כן צריך את זה. אבל משהו נקטע שם. והצבא, הגיוס בהתחלה היה מאוד מאוד מפחיד, ומאוד שוק בהתחלה, אבל מה שאני יכול להגיד על התקופה הזאת בצבא, ושקודם כל יצאתי מהסביבה המוכרת שלי. הייתי פתאום במקום אחר, הייתי בהתחלה סגרנו כמה שבתות, כאילו, אז זה ממש הפך להיות מין המקום המרכזי בעצם שאני חי בו. הבית הפך להיות חופשה, כאילו.
כן.
זה הפך להיות איפשהו הבית. וזה פתאום אפשר לי, השינוי הסביבתי הזה, פתאום אפשר לי לגלות את עצמי מחדש. וזה אפשר לי גם לראות פתאום את אותי בתוך מקום עם עוד אנשים, ממקום של וואי, אני שווה משהו. כאילו, מה זה אני שווה משהו? אני טוב. אני פתאום רואה שאנשים נמשכים אליי, וכאילו פתאום נתן לי השינוי הסביבתי הזה לראות את עצמי מחדש, וכאילו הרבה מהדברים, אולי הרבה מהדברים שנשתלו שם בתוך הטיפול, אני אומר נשתלו כמו זרעים שהותמנו,
כן.
פתאום בתוך הצבא, ופתאום ראיתי את הדבר הזה. פתאום ראיתי את עצמי בתוך הדבר הזה. וגם הרגשתי פתאום שיש לי ערך. אני יכול להגיד שהתפקיד שעשיתי בצבא, הייתי חובש. בבסיס של עולים חדשים. ופתאום הרגשתי שיש לי תפקיד עם ערך, כאילו שאני באמת... כן, אין לי מילים יותר טובות, נראה לי, לתאר את זה, שפתאום יש לי ערך, כאילו.
שזה משהו שאתה גם מייחס בעצם לדברים שקרו בתהליך הזה, שהיית בתוכו בתיכון?
כן. אני רגע... רגע חושב על זה. כן, כאילו התנועה שאני מרגיש עכשיו שאני חושב על זה, זה כאילו מי להיות במקום כזה של כמו כזה ככה בתוך עצמי, אז התהליך הזה בתיכון, זה היה כאילו פתאום להרים את הראש ולא לאבד את החיבור לעצמי, גם כשפתאום אני במפגש עם עוד אנשים. ואני חושב שהרענון הזה של הסביבה, שפתאום אנשים חדשים ולצאת כאילו לצאת מהתפקיד. אם בתיכון אתה חי איזושהי סטיגמה לגבי עצמך, אתה חי שאתה אאוטסיידר,
כן.
ולא שייך, אז פתאום כאילו, אוקיי, עשיתי משהו, פתאום יש סביבה חדשה, ואני רואה את הדבר הזה בצורה אחרת.
כן, וזה מאפשר הרבה פעמים דברים כאלה, מאפשר לנו לשמוט, או עולה לי הדימוי הזה של נשל נחש, להשיל מעלינו את הדבר הזה, שקשור לאינטראקציה שלנו עם הסביבה שלנו, שכבר בכל מיני מובנים לפעמים הוא מתקבע, ואז קשה יותר להיות אחר בתוכו, או להיות אחרת בתוכו. אז אני משילה את האור הזה, ונותנת לחדש את המקום שלו, חושפת את אורי החדש בעצם. זה הדימוי כן. שעולה לי שם.
כן, כן, אני מתחבר לזה, ובנוסף, אני מרגיש כאילו, זה באמת הייתה תקופה מאוד קשה. אני חושב, אולי התקופה הכי קשה שהייתה לי בחיים, ויחד עם כל התהליך הזה, אני חושב שבהתחלה, בשנים הראשונות, איפשהו כאילו רציתי לשים את זה בצד. זה היה מישהו אחר. והיום שאני מדבר על זה, היה מין תהליך כזה. היום כשאני מדבר על הילד המפוחד הזה בן 16, אני כאילו... אני מחבק אותו, אני זוכר אותו, אני מחובר אליו.
כן.
כאילו, אני כבר לא רוצה לשים אותו בצד, הוא כבר לא זר לי, הוא חלק ממני. אני נוצר אותו בלב שלי.
ומה מאפשר לך את זה? מה מאפשר לך להיות במקום הזה? המעבר הזה לרצות שזה לא יהיה קשור אליי, אני חושבת שלהרבה אנשים יש תקופות בחיים שהם פחות, שיותר קשה להם להתחבר אליהם, או יותר מאתגר, או שהם כמו מעדיפים שזה לא יהיה חלק מהחיים שלהם, או חלק ממי שהם, וזה באמת שיפט מאוד חשוב להיות שם, בחיבור גם לזה. אז אם אתה יכול רגע להגיד גם על זה כמה מילים, מה אפשר לך את זה?
מה אפשר לי את זה? בעצם הילד הזה בן 16 הוא נשמר בתוכי בכל מקרה. כלומר, גם כשהרחקתי אותו ושמתי אותו בצד, הוא עדיין היה שם.
כן.
עדיין הייתה לי איזושהי מערכת יחסים איתו, ואני יכול להגיד לא רק הוא, גם הדיכאון הזה היה... הרבה זמן רבץ כמו איזה צל, כאילו, אל תחזור לשם, אל תלך לשם. אולי עכשיו כשאני מדבר, אני חושב גם זה הסיבה להרחקה הזאת. כאילו, להגיד, אני עברתי את זה, ואני לא חוזר לשם, ובעצם יש איזשהו פחד מלחזור לשם. ובעצם אני חושב שבמרוצת השנים, אז כאילו נתקלתי בסיטואציות כאלה של, שנגיד אני מרגיש מאוים או מרגיש לא טוב, אז יש איזו דריכות כזאת פתאום, אוי לא, עוד פעם זה חוזר, אני לא הולך לשם שוב, אני לא רוצה להגיע לשם שוב, ובעצם הרגשתי שיש איזשהו חלק בתוכי שמבקש משהו, שאומר, בוא אליי, בוא, אני צריך אותך. ואני אמרתי, אני ממש 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 מפחד ממך, אני ממש לא רוצה להתקרב אליך. בגלל ש אני אחד מהדברים אחד מהתכונות שאני מאוד אוהב לגבי עצמי זה שאני מאוד מאוד סקרן, וכשראיתי את הפחד הזה ואת הקריאה הזאת, אז אמרתי, אני ממש 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 מפחד מהדבר הזה, אבל אני גם רוצה להכיר אותו. אז אני רוצה להכיר אותו, וזה מחזיר אותי לשאלה, מה אפשר לי לעשות את זה, מה אפשר לי להכיר אותו. זו שאלה קשה. זה, אני, כאילו, אני רוצה להגיד את זה, זה נשמע לי כזה מאוד רוחניקי כזה, אבל זה מאוד נכון. זה איזשהו, טוב, אולי זה לא כזה רוחניקי. זה פשוט חיבור לגוף. זה ללמוד, אוקיי, עכשיו אני ממש מפחד מזה, אבל אני יכול להיות נוכח בתוך הפחד הזה. וכשאני יכול להיות נוכח בתוך הפחד הזה, זה כמו, את יודעת, הדימוי שעולה לי בראש, זה כמו להיכנס לתוך איזשהו מרתף, והוא חשוך. ובהתחלה אתה לפני הדלת, וזה כבר מפחיד. ואז אוקיי, אני יכול לפתוח את הדלת, ועכשיו פתחתי את הדלת, ואני רואה את החושך הזה, אבל אוקיי, אני יכול קצת להתקרב פנימה. ואני יכול עכשיו קצת להסתכל מה מסביבי. ואני רואה שאני מפחד, אבל אני גם מתחיל להסתכל מסביב, מה יש פה בתוך המרתף הזה. ולאט לאט אני, לאט לאט אני נכנס פנימה ואני מסתכל, ואני אומר מרתף חשוך, אבל כבר ההסתכלות הזאת מביאה איזשהו אור לתוך המקום הזה. אז אני חושב שמה שאפשר לי את הדבר הזה, זה החיבור הזה לגוף, וגם איזושהי אמונה. אמונה אמונה בקיום, כאילו, אמונה שאני יכול לפגוש מה שאני אפגוש, אני יכול לפחד מזה, אני יכול להירתע מזה, אבל אני עדיין אהיה כאן. אני עדיין אהיה כאן איתי, כשאני פוגש את הדברים האלה בתוכי. כי זה בעצם לא לפגוש משהו מבחוץ, זה לפגוש משהו בתוך עצמי. והלמידה שאני יכול להיות נוכח בתוך הדברים האלה, חשוב אולי לציין, יחד עם, הלכתי גם לטיפול אחר כך, כאילו, כשרציתי לחקור עוד דברים, אז אני חושב שעזרה מבן אדם שהיה שם, ויכול, אם אני מדבר בצורה מטאפורית, שיכול להיות איתי במרתף החשוך הזה וללכת איתי שם, אז זה דבר מאוד מאוד משמעותי וקריטי להסכמה הזאת שלי לפגוש את את הדיכאון ואת הילד בן 16. נראה לי שנתקעת לי.
חזרנו.
אני רואה אותך.
יופי.
Yeah.
אז בעצם אני רגע אוספת אותנו חזרה. היה את התהליך הזה בנערות, שעשה הרבה.
כן.
הצליח לעזור לך לעבור ממקום שבו אתה, אם נשתמש במילים שהשתמשנו בהם קודם, מנותק, למקום שאתה מחובר. ואחר כך, אחרי כמה שנים, אז תהליך נוסף עזר לך בעצם לקחת את הנער בן ה-16 הזה, שהיה חלק ממך ומהמערכת שלך, ולהתחבר גם אליו, ולהסכים, לחבק אותו ולא לדחות אותו, ולהסכים to face the fear, כזה לפגוש את הפחד שלך ממנו, מעצמך, מהאפשרות לחוות את, שוב את מה שחווית כנער. וזה מעניין, כי באמת הריפוי הוא לא רגעי, הוא מתמשך. הרבה פעמים יש בו כמו נקודות C, או כמו מין פיקים כאלה, או כמו דברים שאנחנו יכולים לסמן לעצמנו, אבל בעצם הוא מתמשך. והרבה פעמים נפגוש את עצמנו במשך חיים, גם בתהליכים מכל מיני סוגים, עם כל מיני מטפלים, וגם בלמידה. ואני רוצה לשאול אותך, הצגת את עצמך כפסיכותרפיסט. אני רוצה לשאול, איך זה מתחבר? האם השורשים או הדברים האלה שנזרעו אז בגיל 16-17, חלק מהם הם מה שצמחו להיות לימודי הפסיכותרפיה, או שזה מגיע ממקום אחר?
אין לי שום ספק שהדבר הזה, התקופה הזאת, התקופה הזאת של הטיפול בגיל 16, זה משהו מאוד בסיסי בדרך הזאת עד שהגעתי למקום שבכלל הבנתי שאני רוצה לטפל. אני יכול להגיד אני חושב כזה בתקופה שאחרי הטיפול, אז הסתכלתי אל הדבר הזה של הטיפול כמו ממש כאילו הצילו אותי. כשהבנתי שאני רוצה להיות מטפל, זה לא היה מתוך מקום שאני רוצה להציל אף אחד. זה היה קודם כל טיול, כמובן, טיול בהודו, והיה שם, אני מאוד התעניינתי בבודהיזם ובויפאסנה ובמדיטציה, וכמו שאומרים, לגמרי נפתחו לי הצ'קרות שם. וכשחזרתי לארץ, אז הייתה לי שיחה עם חבר טוב. אני זוכר שאחרי השיחה הזאת, בעצם בשיחה הוא סיפר לי על כמה קשיים שלו, ומאוד מאוד הרגשתי אותו. כאילו מאוד מאוד הרגשתי שאני שם בתוך הדבר הזה. אני חושב שאפילו כאילו ניסיתי לעזור לו, ניסיתי לייעץ לו, ובדיעבד הרגשתי שזה ממש לא עוזר בכלום, אבל כשיצאתי מהשיחה הזאת והלכתי ברחוב בדרך לבית שלי, אז כאילו פתאום קלטתי שוואי, זה מרתק אותי להיות ער בתוך המפגש הזה, לא רק לשמוע את הבן אדם האחר, גם להרגיש אותו, וכאילו, ולתת נוכחות לדברים שהוא מביא, ופשוט היה לי רגע של זה מה שאני רוצה לעשות, כאילו זה מה שאני רוצה לעשות, זה היה לי מאוד מאוד טבעי כזה, שזה מה שאני בא לעשות פה, וזה היה מין הבנה מאוד מאוד פשוטה ומאוד, זה היה ממש כמו הערה כזאת.
כן.
הבנה מאוד צלולה. וכן, הטיפול הזה שאנחנו מדברים עליו בנערות, הוא מאוד מתקשר, כי הדבר הזה שפתאום ראיתי שאני שם לב אליו במפגש עם החבר שלי ועם עוד אנשים באותו זמן, זה הדבר הזה שקודם כל פגשתי בתהליך שלי עם עצמי. זה היכולת לפגוש את הדברים ולהתעניין בהם, ולהיות סקרן לגביהם. אז כן, זה לגמרי היה בסיס בשבילי להיות מטפל.
כן. זה מעניין, אני חושבת על זה שאפשר יהיה לתפוס אחר כך מהרבה שיחות באופן טבעי, הרבה נשים ואנשים שאני משוחחת איתם הם מטפלים. וזה מאוד מעניין לתפוס את הרגע הזה שבו הגיעה ההבנה, זה מה שאני הולך לעשות, זה מה שאני הולכת לעשות, זה מה, אני שם. אצלי זה היה בתוך טיפול שאני קיבלתי בתור מטופלת, פתאום הבנתי, זה המקום שבו מתאים שאני אהיה. זה השדה שלי, זה המרחב שלי. זה למין רגעים כאלה.
כן, אני, זה רגעים כאלה ש כאילו אני אומר, וואי, איזה מזל, איזה, כאילו, איזה לא ברור מאליו זה להיות בכזה סינכרון, כאילו, עם מה שאני רוצה, עם מה שאני טוב בו ועם מה שאני אוהב לעשות. אני חושב שבגלל שזה היה כל כך מסונכרן אצלי וכל כך ברור, אז הפחדים ששמעתי בחוץ של של איך להתפרנס מזה וכמה זמן זה לוקח וזה וזה, זה לא הפחיד אותי, בגלל שהיה לי כל כך ברור שזה מה שאני רוצה לעשות ואני אעשה את זה, ולא משנה מה, זה כאילו, זה שלי.
כן. אנחנו לקראת סיום, אני צריכה לאסוף ילדים עוד מעט, ואני רוצה לשאול אותך אם יש איזה משהו שהיית רוצה כמו לזקק, או כמו, גם כשדיברנו על זה קצת, אז הצעתי לך לחשוב, מה היית רוצה שיקרה למי שיקשיב לזה, או אם יש לך משהו שהיית מוסר עכשיו, אפילו בא לי להגיד, לידו בן ה-16. כזה מין מסר מהעתיד שמגיע כדי לתמוך.
וואו, מסר לידו בן ה-16. אני לא בטוח שזה יהיה אותו מסר. כאילו, אם זה, המסר לידו בן ה-16 יהיה אותו מסר שאני רוצה לתת לעולם. אני יכול לנסות, אני כאילו, אני מרגיש שמתוך הקשר שלי עם הנער הזה שהייתי, אז כאילו יש כבר איזשהו מסר או משהו ידוע כאילו בינינו, שזה אני איתך, אני שומע אותך, אני כאן. שאני חושב שזה הדבר שהוא הכי היה צריך, שאני הייתי הכי צריך. ואת יודעת, אני חושב לגבי מסר לעולם, כשיצאתי מטיפול, אז זה גם משהו שאני נתקלתי בו הרבה, שאנשים כזה יוצאים מטיפול שמאוד מאוד היה להם טוב, אז שמעתי את זה כמה פעמים, וגם אני אמרתי את זה, שכל אחד צריך טיפול, כולם צריכים טיפול. והיום אני חושב אחרת. אני אולי קצת אקצין את זה, אבל אם המהות של המסר תעבור, אז אני אשמח. אני חושב שאף אחד לא צריך טיפול, אבל שאם אתה או את רוצים לחיות כמו שאתם רוצים, ושזה לא מופרך לחיות כמו שאתם רוצים, להיות מאושר זה לא אגדה. ואני לא אומר, לא רוצה שזה יישמע כאילו חיים מושלמים ואין קשיים וזה, זה בכלל לא, אבל יש משהו מאוד מאוד מדהים בלהיות בקשר עם עצמך. ואם אני מסתכל עליי כמטפל, אני חושב שזה הדבר העיקרי שאני רוצה להדהד למטופלים שלי, זה להיות בהקשבה ובקשר. ושזה מאוד כיף, שזה מאוד 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 כיף להיות בתוך החיבור הזה. יש הרבה הסתכלויות שונות על טיפול. בהסתכלות שלי, זה הדבר, כאילו. זה להיות קשוב לעצמך. בכל מצב, בשמחה, בכעס, בניתוק, לזהות מתי אני מתרחק ומתי אני מתקרב. ולהיות אמפתי כלפי זה, להיות חם, כאילו, להיות חם כלפי עצמי. ושטיפול זה נראה לי אחלה מקום ללמוד את הדבר הזה. יצא מסר ארוך, אבל...
בסדר, אבל זה, אבל זה באמת מזקק, כי אני בתקוות, במחשבות, בחזון שלי, דיברנו על זה גם. הייתי שמחה עם אנשים שיקשיבו לשיחות האלה שמתקיימות כאן במרחב הזה, יוכלו לקבל מהן משהו שיעזור להם לעשות את הצעד הבא או הצעד הראשון או לתמוך בהם בתוך כל מיני נקודות שבהן הם והן נמצאים ונמצאות. ואני חושבת שבאמת לשמוע עד כמה זה חשוב ומשמעותי להיות בחיבור ובהקשבה לגוף, במיוחד כשברקע, בהיסטוריה, בביוגרפיה, יש את הזמנים האלה שבהם לא היה החיבור והיו הרבה ניתוקים, גם מעצמך וגם מהסביבה, אז זה אומר, זה מבחינתי מקום כזה של אוקיי, אנשים, גם כמו שאמרת ממש בהתחלה, התחושה הזאת של רק לי יש את זה. אני שם לגמרי לבד. זה קשה. ואז כששומעים, רגע, הוא חווה את זה, והוא גם עבר כמה וכמה תהליכים בחיים שלו, והוא מדבר עכשיו ממקום אחר לגמרי, אז זה הופך את זה למשהו שהוא יותר אפשרי בעיניי. שהוא מקרב אותי לזה. הוא מקרב אותי לאפשרות שזה יקרה גם לי. שאני גם יכולה לחבק ולהיות נוכחת עם כל מיני חלקים שמתקיימים במערכת שלי בכל מקרה. אז תודה.
אמן, אמן.
כן.
ממש ככה.
אז
תודה
אנחנו,
רבה לך.
כן, תודה רבה 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 שהיית איתי. ואני רוצה להזמין את כל מי שמקשיב ומקשיבה לשיחות האלה. אם עולות שאלות, אז אפשר לכתוב לי. אם יש שאלות לעידו, אני אוסיף בתיאור הפרק שם למטה את הדרכים שבהן אפשר להיות בקשר עם כל אחד מאיתנו. ואם עולות שאלות על הנושא או כל מיני אנשים שאתם חושבים שיכול להיות מעניין לקיים איתם את השיח הזה, אז גם את זה אפשר לשלוח לי. ועידו, ממש 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 תודה על הקפיצה למים יחד איתי. אני עוד מרגישה ככה, אני לא יודעת כמה אני ארגיש את זה, אני עוד בעשירייה הפותחת, אז נראה לי שלפחות לפחות בעשרה פרקים הראשונים אני עתידה עוד להרגיש שאני ממש בהתחלה. אז תודה, תודה רבה רבה שקפצת איתי למים.
בשמחה.
ונאחל לך מזל טוב, הפרק הזה בטח ישודר כבר קצת אחרי יום הולדת שלך, אבל בכל זאת, עוד תרגיש עדים של מזל טוב שנשלח אליך.
יש. תודה רבה, זה היה לי ממש גם מרגש וגם... וכיף, כיף שיש את הדבר הזה, שעשית את הדבר הזה.
ייי, נהדהד את זה.
כן.
תודה, שיהיה המשך יום ממש ממש טוב.
תודה.
ביי.